Ai mai de ales.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי הקום מסורים, פנחס בינדר ושלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש שנפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות הפצועים והפצועות, בעבור שענו תפילה בעבורם. מסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח איבריהם ושיסה גידיהם, בתוך שער חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, יברך וישמור, וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו, כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. מסחר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם מנתק, ומצוקותיהם יושיהם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. יועידו לעדינו חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי עדינו ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו וכל העוסקים בביטחון, ביטחון עמנו, ייתן עדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע מחלה, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה, ויקוים הכתוב כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה. אשתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. ממשיכים בהלכות שבת קודש. איך ננהג כששוטפים פירות וירקות, שמלוכלכים מבחוץ, או ירקות, ירקות עלים כמו חסה ופטרוזיליה, שיש עליהם חול ואולי חשש חרקים, לפנינו בעצם יש פסולת ואוכל. הפסולת היא הלכלוך שאותו רוצים אנחנו להסיר, והירק והפרי והעלים אלו האוכל. הרי אסור לברור בשבת פסולת מתוך אוכל, זה מעשה ברירה, בשונה מברירת אוכל מתוך פסולת שזה דרך אכילה. אם כן, איך ננקה את הפרי ואת הירק מהאבק והחול והחרקים? להשרות פירות וירקות ועלי ירקות בתוך קערה עם מים או עם מים וסבון, הדבר אסור, איסור תורה, משום איסור ברירה. לצערנו נכשלים בדבר. כך פסק מרן להדיה בהלכות בורר בסעיף ח', אין שורין את הקרשינין ולא שפין ביד כדי להסיר את הפסולת. הדרך הנכונה כמובן היא לשטוף הכל מערב שבת, אבל כשלא הספקנו או שכחנו, נחלקו גדולי הפוסקים מה כעת עלינו לעשות בשבת קודש. הדובב משרים והשבט הלוי ועוד רבים אוסרים גם מתחת לשטיפת ברז להסיר את הפסולת. כי אתה לוקח את הירק ובשטיפה אתה מוריד את הפסולת מהאוכל. אם יש מעט לכלוך, זה מותר להסיר דרך שטיפה. אבל פרי שממש מלוכלך, אי אפשר לנקות אותו אם כך בשבת, לא באשריה ולא מתחת לזרם מים, אלא רק לקלף אותו. לדעתם פרי שמלוכלך באופן שלא נאכל אותו עם הלכלוך, אין דרך לנקות אותו בשבת, לא באשריה ולא בשטיפה תחת זרם מים. אבל חלקו על כך. מרן הבן איש חי, האיגרות משה, מרן רב שלמה זלמן נוירבך, בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, שכן מותר לשטוף אפילו לכתחילה פירות וירקות, אפילו תוך כדי זרימה לנקות ביד את מה שמלוכלך. מותר לקחת מטלית ואפילו להוריד ביד את הלכלוך שדבוק בחוסקה על הפרי, כי לדעתם הרמתה זה שונה מאשר אשריה. אשריה אני יוצר כאן בידיים הפרדה בין הפסולת לאוכל, כאן זה נחשב כמו לקלף פרי. אבל גם לדעתם יש תנאי, שהדבר יעשה סמוך לאכילה. אנחנו מתירים בדבר אם הוא יהיה לאלתר. אם זה לא יהיה לאלתר וזמן רב לפני האכילה, אם כך, זה דרך ברירה ולא דרך אכילה. התנאי שזה סמוך לאכילה, רק אז נוכל לנקות את הפרי בשטיפה ולא באשריה. וכך אנחנו פוסקים להלכה. הלכה נוספת, מעשית, בהלכות בורר, כשרוצים לעשות קפה לכמות של אנשים. הליטי, שכמובן הם מבושלים, מבושלים לחלוטין, רוצים להניח אותם על כלי, והמים יקבלו תוך כדי מעבר את הטעם של התה והקפה. מרן השולחן ערוך מתיר לעשות פעולה כזאת. מרן מדבר על שמרים יבשים, שרוצים להוציא מהם את טעם היין שבתוכם, אז מערים עליהם מים מעל משמרת, שזו בעצם מסננת, והטעם הפנימי יוצא. לפי זה, מותר לקחת את הכלי המחורר, ולהניח בתוכו עלים מבושלים. יש כלי שהוא מיועד לשים בפנים את התה. את העלים המבושלים. להכניס אותו בתוך המים, שהם בתוך כלי, ולהוסיף לאט לאט עליו מים, וכל המים סופקים את הטעם מהעלים שבמרכז הכלי, ונצבעים עם הטעם לתוך הכלי המרכזי, שעוטף את הכלי המחורר. למה? למה מותר? הרי לכאורה יש מקום לבוא ולדון שיש בזה בורר. העגלי טל שואל את השאלה הזו, והוא מסכם ואומר, אני באמת לא מבין, אבל השולחן ערוך מתיר, לכן הדבר מותר ללא פיקפוק. כל העלי תה והקפה כמובן שיהיו מבושלים בערב שבת, כדי שלא נחטא חלילה באיסור בישול. אנחנו עסקנו כאן בהלכות בורר. ואם יש לכלוך קל בתוך המשקה, סיבים קטנים שנכנסים ביין, מותר לברור ולהוציא אותם בידיים או דרך מסננת, זה לא דרך ברירה. כי אנשים לא מקפידים על הערבוב הזה, זה לא נחשב פסולת. אין בזה איסור של ברירה, זה נחשב חלק מהמשקה. איס טניס שלא מסוגל לשתות, בשבילו הדבר אסור. בעבורו הדבר נחשב לפסולת ממש. אבל אדם רגיל, בשבילו זה לא נחשב פסולת, זה נחשב לעירוב של משקה, שמותר להוציא אפילו בידיים. אפילו שאנשים לא מקפידים על מעט לכלוך, זאת אומרת, מעט לכלוך כזה לא נחשב לכל האנשים כלכלוך, אבל אם האדם הוא איסטניס ומקפיד על זה, כלפיך זה נחשב לפסולת. אם כך הם מסכמים, מותר להניח בכלי הזה תעלים המבושלים, להציף עליהם מים ולהביא צבע, עליו שלכאורה אני בורר כאן ואני דואג שהעלים לא יתערבבו בתוך המשקה, הדבר מותר. נצא להפסקה קצרה וכבר אנחנו שווים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. כבר נתייחס כאן לשאלה חשובה ללילה לגבי תספורת. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שואלים האם מותר להסתפר כבר היום בלילה משום האתר להסתפר כשלג בעומר חל במוצאי שבת ביום ראשון, מרן הרמ"א מתיר כבר להסתפר ביום שישי. היתר להסתפר ביום שישי הוא מכיוון שמוצאי שבת חל לג בעומר. אז משום כבוד השבת, כותב מרן הרמ"א שאפשר להקל. ההקלה הזאת לבני אשכנז ולבני ספרד רק בשעת הדחק, כי בני ספרד מקילים בתספורת אך ורק מלמדלד ביום. זאת אומרת, בבוקר של יום שני. אין יותר לא להסתפר ולא להתגלח, רק מלמדלד בבוקר שהשנה זה יוצא ביום שני. אבל מי שמקל בדבר גם לבני ספרד השנה, כי קשה לו, הוא מאוד מתקשה, עוד יותר אפשר להקל בגילוח מאשר בתספורת, אין למחות בידו. יכול להקל. כמובן שלנוהגים כאריזל מסתפרים רק בערב שבועות, וילדים קטנים, גם מבני ספרד, יכולים להסתפר לכתחילה ביום שישי בערב שבת. במקום הצורך, לקטנים אפשר כבר היום בלילה, ליל שישי, אבל לגדולים אנחנו לא מקילים מהיום בלילה. אנחנו מקילים רק ממחר בבוקר, זה נחשב לכבוד שבת. לא מהיום בלילה. ההיתר שלנו, מכיוון שזה כבר לכבוד שבת, ועל מה אנחנו נשענים כשאנחנו אומרים את הדברים? כי בכלל, בכל שנה רגילה, האם מותר להסתפר לאשכנזים בליל ל"ג בעומר, או שמותר להסתפר רק בלמד ג' ביום, ולא למד ג' בלילה? מרן המשנה ברורה מביא בזה דעות. האם מקילים בדבר בתספורת? האם בנישואין? דעת האליה רב הוא אומר שלנישואין לא מקילים רק ביום, ובתספורת מקילים גם בלילה. אבל בשנה הזאת, שאנחנו מקילים יותר בגלל כבוד שבת, אנחנו מקילים רק מביום. אנחנו לא מקילים בלילה, אלא כאמור לקטנים, וכאמור לבני אשכנז, לבני ספרד, מן הראוי להחמיר עד יום שני בבוקר. לא ל"ג בעומר, אלא כדעת מרן. בשעת הדחק, בשעת קושי, גם בני ספרד יכולים להקל לכבוד שבת ביום ולא בלילה לגדולים. ערב שבת, שלום, מבורכת למאזין, בבקשה. שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם יש אדם שאוכל בשרי ורוצה לשתות חלב? חלב לא חלב אמיתי, אבל נראה חלב. האם יש לחוש למראית עין?
מרן השולחן ערוך, בתחילת הלכות בשר בחלב, בסימן פיזיין, בתחילת סימן פיזיין כותב שיש מאוד לחשוש לכל הנושא של מרית עין, איך אדם מתבונן מן הצד כשהוא רואה שאדם אוכל בעצם חלב ובשר ביחד. לדוגמה, מדובר שם אם אדם לוקח חלב שקדים ושם חתיכת בשר, חתיכת עוף בתוך החלב שקדים. אז להלכה נפסק שצריך לשים שקדים בצד, כדי שזה לא ייראה כמו שהוא אוכל בשר וחלב. הוא הדין לגבי ההמתנה. ההמתנה למי שיודע שהוא אכל בשרי. הרי כשאני אכלתי בשרי בבית ואני יוצא החוצה, וכעת אני אוכל דבר שעשוי מתחליפי חלב, אף אדם לא יודע שאני בשרי. אבל אנחנו חוששים מאותם אנשים שכן יודעים שאכלתי בשרי. בפניהם יש חשש של מרית עין. הדברים היו נכונים בעבר. בזמן מרן השולחן ערוך, לא היה תחליפי בשר, ולא היה תחליפי חלב, ולא היו כמחים שהם בעצם מקטניות. היום המציאות השתנתה לחלוטין. ולכן היום, גם אם אנחנו נראה אדם, שנראה ירא שמיים, נראה אותו אוכל בשר עם חלב ביחד, גם בזה אנחנו נדון אותו לזכות, שהבשר אולי לא בשר והחלב אולי לא חלב, אנחנו נדון אותו לזכות. כשהמרגרינה יצאה לאור, כשהשניצל סויה יצא לאור, כשתחליפי חלב, למי שזוכר בעבר היה מלבין קפה, אולי זה גם קיים היום, היום יש תחליפי חלב פשוטים. כל הדברים הללו נידונו בשולחן, בפוסקים האחרונים לאחר מרן השולחן ערוך, כשם שדן מרן האגרות משה לגבי שעון שבת, שאיך אדם מן הצד רואה את המציאות שכעת בבית החשמל נדלק ונכבה. אבל עדיין דברים שהם בהלכה חלוטים, זאת אומרת בשר עם חלב ביחד, שאדם מן הצד רואה, חובה עליו ליצור איזשהו שינוי. כי על אף שאנחנו יודעים שמסתבר שהוא לא אוכל בשר וחלב חלילה, אנחנו מחויבים להלכה ולא לאכול תחליפי חלב ביחד עם בשר, וכן להפך, תחליפי בשר ביחד עם חלב, אלא אם כן אין חשש של מרית עין. אבל בהמתנה אנחנו לא נחמיר. ואומר, אם אנחנו כעת צריכים להמתין לאחר אכילת בשר, כמו שכבודו שאל, צריך להמתין את השעות הראויות, וכעת אני אבוא ואשתה לדוגמה קפה שיש בפנים תחליף חלב. אנחנו לא נדרוש מאותו אדם, גם מול אלה שרואים ומכירים אותו ויודעים שהוא אכל בשרי. אנחנו לא חוששים בזה למראית העין, כי ההמתנה וההפסקה בין בשר לחלב היא מדרבנן, והאיסור מעבר לשעה אחת זו גזירת חכמים שהפוסקים הכריעו כך להלכה, מה הכוונה מסיעודותה לסיעודתה. ולכן אנחנו בזה לא חוששים למראית העין בזמננו. ביחד אנחנו נחשוש, גם אם היום כל אחד מבין שמסתבר שחליל האדם לא אוכל בשר וחלב, אבל בעניין ההמתנה היום אנחנו לא נחשוש למראית עין, ואין צורך לעשות שינוי ניכר כדי שלא נחשוש.
עכשיו
עשיתי
עוד נקודה,
מראית
עין, יש הבדל אם זה משפחה מצומצמת כמו, או שזה במקום
חתונה, שזה יותר,
כי
במקום מצומצם, לבני ביתו,
זה כמו, אם
דבר
זה
רבנן,
אז אנשים יודעים
שלא
אסור
זה אפילו בחדר חדרים. נכון, זו הערה חשובה, מה שמופיע בש"ס במספר מקומות, חז"ל אמרו, אמר רב, כל דבר שהוא אסור בפרסיה, אסור גם כן בחדרי חדרים, כל דבר אסור. השאלה, הנה לדוגמה, שהגמרא דנה, מי שנשרו כליו בדרך במים, אנחנו חוששים. השאלה, האם הדברים נעשים בפרסיה גדולה, או מול מעט אנשים, עד כמה אנחנו צריכים לחשוש לזה? אז האגרות משה דן על זה, והוא אומר שבאיסור מדאורייתא, יש הבדל בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן. זאת אומרת, באיסור דרבנן, המראית עין, שאדם חלילה וחס עובר על איסור דרבנן, אנחנו גם צריכים לחשוש לכך שהרואה לא יטעה שאני חלילה וחס עובר על איסור דרבנן. אבל גם בזה, שרב אומר, כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור, הכוונה של רב זה לכאורה על דברים דרבנן. אבל אם יש מקום לבוא ולדון אותו לזכות, ואנחנו, אין מרית עין שמי שמסתכל מן הצד, ברור לו שהוא עובר איסור. בזה אנחנו מקילים באיסור דרבנן, כשזה נמצא רק עם עצמו, או רק בציבור קטן שיודע את דרכו. ולכן מרן היביע עומר מדבר בהרחבה שהיום שכולם יודעים שיש חלב צמחוני, והאיסור הוא רק איסור דרבנן, מכיוון שאני לא מבשל את הבשר וחלב, אלא רק מניח אחד עם השני, אם אני נמצא מול משפחתי, אז כאמור בזה אני יכול להקל. אבל אם אני נמצא במקום ציבורי, בזה אני כן צריך להחמיר, אבל באיסור דאורייתא אין בזה בכלל היתר. היתר בזה אנחנו חוששים לחלוטין. ודנו עוד, דנו על גבי איסור של פאה נוכרית, ודנו לגבי תליית בגדים לייבוש בשבת, ועוד ועוד. אבל זה הכלל, זה הכלל שמנחה אותנו.
אז לפי זה שבהחקת 6 שעות, אז גם יצטרכו, יהיה פה מריתיים בחתונה הגדולה, שזה לא בני ביתו, מצומצם.
לכאורה כן, לכאורה כן, נכון, הערה נכונה, הערה נכונה ומעשית. זאת אומרת, אם אנחנו יושבים בציבור גדול, על אף שהאיסור הוא רק דרבנן, וכפי שהרחבנו ההמתנה, אנחנו נחשוש לה מכיוון שיש כאן ציבוריות גדולה. נכון, הערה חשובה. כן, בבקשה. צריך תמיד לזכור גם כן את מה שחזל אמרו לנו בעבוד רבי נתן, שאדם צריך להתרחק מהחיור ומהדומה לחיור. זאת אומרת, גם דברים שעלולים להתפרש לשתי צדדים, שהמרית עין יכולה לדון לכאן ולכאן, גם בזה אדם הרחק. זה לא איסור דרבנן, אלא הרחק, שאדם ישמור את נפשו, שלא ייראה שום דבר במעשיו, חז שלום, מין הדומה. כן, בבקשה. שאלה נוספת.
בתקנס יש עשו שיפוטים. שחירו אותם בכנסת, וברוך השם נכנסו, רק נכנסו, לא עשו חנוכת בית. ותפעלו מנחה. יש צד גדול להגיד חלום?
כן. ומדוע? מכיוון שבבית כנסת חדש אנחנו מתייחסים ביום שאנחנו בונים בית כנסת חדש, אנחנו מתייחסים לזה כמו הכנסת ספר תורה. הבית הזה הוא בית להשם, בית שאנחנו כעת נעשה בו תפילות ולימוד, ואנחנו מחשיבים את היום הזה כיום של שמחה, חנוכת בית להשם יתברך, וזה יום שמחה, כמו ששלמה המלך עשה את הימים ימי שמחה, עד כדי כך שבימים האלה אפילו לא צמו ביום הכיפורים. חזל הסיפור שהתלמידים ורבנן חששו שמה חיללו את החג עד שיצא בת קול. אבל כן, בית כנסת חדש, אנחנו מתייחסים אליו כבית להשם, כבית מקדש מעט, ולא פחות מהכנסת ספר תורה, שאנחנו מתייחסים לזה כיום של שמחה, ורבים לא אומרים תחנון ביום שעושים הכנסת ספר תורה. מעבר לזה, היו שנהגו, לדוגמה, למיטב זיכרוני, בני מרוקו נהגו שאפילו שבעה ימים שאחר כך נוהגים כמו שבעת ימי המשתה. אז גם בוודאי, יום שבו אנחנו חונכים בית כנסת, אנחנו לא נאמר בו בשעת המנחה לא וידוי ולא נפילת אפיים. ברוכים תהיו. שואלים שכלי שיש מסננת בפתח כדי שעלי התה לא יצאו, לפי מה שהרב אמר, האם אין בזה איסור בורר? מותר להשתמש בכלי. בתנאי שגם לו יצויר, שיצאו מהפתח מעט עלים, לא נימנע מלשתות. כך כותב השבט הלוי. נכון שמרן החזון איש, מחילה להפך, מרן החזון איש היה משתמש בבית הזה. כי הוא אמר שאין לו מניעה גם אם יצא משהו מהעלים. אם אדם כל כך מקפיד על זה, בשום פנים ואופן שלא יצא, אז כלפיו באמת יש בזה איסור ברירה. ומכאן צריך לקחת לכל הנושא של מים מזוקקים, אוסמוזת הפוכה, וכל מה שעושים מסנני מים, כמו שהרחבנו בעבר, להתיר לכתחילה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
רציתי לשאול, כשמורידים תלית קטן ביום למקווה או מקלחת וכדומה, האם זה צריך לברך, כשלופשים מחדש, האם צריך לברך, כמו שמוזכר במשנה ברורה?
בעצם כשאנחנו מורידים את הטלית קטן, אנחנו הסחנו את הדעת. הסחנו את הדעת מהטלית קטן. ולכאורה, כשאנחנו מסיחים דעת, צריכים לברך. ולמה באמת לא נוהגים ככה למעשה? לכאורה, כשם שאדם נפסק להלכה שנכנס לנוחיות, אז יש לו הסך דעת מטלית קטן, אז הוא צריך לברך. אז לכאורה כשאדם נכנס לבית מרחץ, כשאדם נכנס בשעת יום, לדוגמה, אדם נכנס לנוח בשעת יום, לכאורה הוא צריך עכשיו לברך, כי הוא הסיח את הדעת. ומדוע לא נוהגים בכך? אנחנו לא נוהגים בכך מהסיבה שגם שאנחנו שמים על עצמנו את הטלית קטן, אנחנו לא מברכים, כי אנחנו סומכים על הברכה של הטלית גדול. זאת אומרת, המחשבה שלנו בטלית קטן, כשאנחנו לובשים ביום, לכל מי שהוא נשוי, לכל מי שלובש טלית גדול, האשכנזים נשוי, הספרדים בכלל, מבר מצווה, סומכים על הטלית גדול. ולכן המחשבה של הטלית קטן, העיקר הברכה שלה היא הטלית גדול, וזו הסיבה שהציבור באמת מקל בדבר. אם כי בפשטות, ההלכה שאדם מוריד את הטלית הוא צריך בוודאי. לכאורה יש כאן הסך הדעת, אז הוא צריך לברך. זו הסיבה לכאורה שמקילים בדבר. אין סיבה אחרת לבוא ולדבר. יש מקום לבוא ולדון לפי זה. אם אדם מלביש טלית קטן ולא טלית גדול, אדם שנודע לו שהטלית גדול שלו נפסלה, ועוד בזה באמת דנו הפוסקים, כי אין מקום להסתמך על הטלית גדול. אבל זו הסיבה לכאורה העיקרית שאנחנו לא חוששים להסך הדעת. והציבור נוהג שגם אם הוא הלך לישון, וגם אם הוא הוריד לנוחיות וכדומה, לא נוהגים לברך שוב. נפלה טליתו, מה שכבודו מתכוון, זה נפלה טליתו של אדם, שלא במתכוון, ואם הוא חוזר ומתעטף, מה פוסק מרן השולחן ערוך? צריך לברך. אבל פה מדובר על הטלית גדול. שם מופיע שאפילו אם נשאר טלית קטן, אומר מרן המשנה ברורה, לא מהני. אבל כשהטלית קטן עצמה, שאדם מוריד אותה, בזה נהגו מהסיבה הזאת באמת לא לברך.
אני מתכוון שבמשנה ברורה כתוב לגבי, אני חושב ביור הלכה, שעדיף לכוון מראש בבוקר, שאם יש הפסקה ארוכה לכוון, אז לברך, שלא מכוונים הזה, ואז יצטרכו לברך שוב.
נכון. הביור הלכה וסימן חטא, נכון. נכון.
אז השאלה היא באמת...
שאפילו בהפסק של כמה שעות, אם בשעת הפשיטה, אז בעצם הוא חושב לחזור וללבוש את הטלית, ומתחילת היום הוא חשב כך, אז אומר הביור הלכה שבזה אפשר להקל. שמרן השולחן ערוך כותב שאם אדם פושט את הטלית קטן שלו, גם אם הוא רוצה לחזור ולהתעטף מיד, אנחנו הסברנו מדוע אנחנו נשענים על הטלית גדול. אבל אם נחזור לעיקר הדין, שכבודו ציטט את מרן השולחן ערוך, כותב מרן השולחן ערוך שהוא צריך לברר כשיחזור להתעטף. על זה כותב מרן הרמ"א, בשם ראשונים שיש אומרים, שלא מברכים אם דעתו לחזור ולהתעטף. ובעצם את הדעה הזאת הרבה הרבה, גם מגדולי הפוסקים הספרדים, ככה באמת פסקו להלכה. אבל לצד זה, כשאדם מתכוון בתחילת היום, שהוא ילך לבית הכיסא וילך לבית המרחץ, או שהוא נותן את הטלית שלו לאחר, אז אנחנו אומרים שאנחנו מסתמכים על שני דברים. א', כל על טלית גדול, ושנית, על המחשבה הראשונה שלו שהוא חשב בתחילת היום, כפי שכבודו אמר, ולכן נוהגים לא לברך. נכון.
אפשר עוד שאלה?
כן, בשמחה. זו הערה חשובה, שכשמתבוננים באמת בפשטות של ההלכה, כמו שכותב השו"ת רב פעלים, מרן החידה בשו"ת חיים שאל, ומרן היביע עומר כותב על זה בהרחבה בכמה מקומות, גם באור החיים וגם ביורה דעה. באור החיים במתחילה, בחלק א', זה אחת התשובות הראשונות ביביע עומר, והמסקנה שלו שגם שבני ספרד נוהגים כדעת מרן, כאן אפשר לבוא ולפסוק כדעת המקילים שלא לברך, גם אם זה נגד דעת מרן. זו המסקנה של מרן היביע עומר בחלק א' אור החיים. כן.
רציתי לשאול, האם אפשר להגיד בכוס חד פעמית שזורקים אותה על הפח, ביטול כלי מחנו, שבעצם הכוס עכשיו, ובעצם גורמים לה שלא ישתמשו בה יותר?
לא, לא.
שמעתי כזה דבר.
לא, אנחנו שאלנו בעבר את שר התורה דודי זקני מרן הרב אלישיב, והוא אמר, זה שאני החלטתי שהכוס הזאת לאחר פעם אחת אני זורק אותה, יכולה להיות ראויה לשימוש בהחלט. אני יכול להשתמש בה שוב, באותו פעם, גם שאדם שותה בכוס חד פעמית פעם אחת, הוא לא ישתה בכוס הזאת שוב, הוא לא יכול להחליט שהוא ישאיר אותה בצד ובסוף הסעודה הוא ישתה שוב. הוא אמר על עצמו, אני שוטף את הכוס ובהמשך משתמש בה. לבוא ולומר שזה ביטול כלי, לא, לא. זו החלטה שלי.
הוא זורק לפח.
גם כשאדם זורק לפח, ובעצם הוא מגלה דעתו שהוא רוצה לזרוק, אני לא מחשב את זה כביטול כלי, אלא אני מחשיב את זה שאדם לקח כלי וזרק אותו. לקח כלי וזרק אותו. יש מקום לבוא ולדון, כשאדם משתמש, יש היום חד פעמי שהוא עשוי מנייר. ואחרי שגומרים להשתמש בו, הוא כבר לא ראוי לשימוש נוסף. הוא נמאס. בזה יש מקום לבוא ולדון שבאמת כל השימוש שלו הוא חד פעמי, בלי אפשרות לבוא ולהשתמש בו שוב. בזה יש מקום לבוא ולדון. אבל בכל כלי שיש בו דרך להשתמש בו שוב, ההחלטה שלי לזרוק אותו הוא נחשב ככלי שזרקתי. ולכן באמת מותר לפי זה גם ליטול ידיים עם הסכינן בכוס חד פעמית, לפי זה גם מותר ליטול בזה ידיים. הסיבה שאנחנו חוששים בקידוש, מכיוון שזה לא ראוי לחם, ויש משנה בכלים, ותוספת שזה רצה להיות גם ראוי לחם, לכן החמירו לשים שתי כוסות חד פעמי, שזה גם ראוי לחם. מה נעשה בתבנית אלומיניום חד פעמית שאנחנו משתמשים בשבת? האם אנחנו נבוא ונאמר שזה חד פעמי ואין אפשרות שוב להשתמש בה? האם אנחנו לפי זה נצריך אותה תבילה? כך פוסק מרן היביע עומר, שצריך לקנות באמת תבניות שהן עשויות על ידי ישראל, מחברת מישרים שיש עליה השקשרות של הבדת צעידה החרדית, כי אחרת אנחנו נכורה זה נחשב לכלי. אז אחד פעמי, אם זה חד פעמי. זאת אומרת, אתה מחשיב את הדבר הזה מעצמך לחד פעמי, הוא הרי ראוי לשימוש נוסף, אז לכאורה הוא צריך תבילה. סיכומם של דברים לא. זה שאני החלטתי לקחת כלי ולזרוק לפח, הוא עדיין נשאר בגדר כלי.
יישר כוח.
ברוכים תהיו על השאלות החשובות. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, וכבר ניגש לשאלות מן האתר. בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שומעים היטב, בבקשה.
אז לפני שאני אומר כמקובל וכרגיל ושואלים בשידור שכוח על למגיש ולתוכנית, אני לא יכול להתאפק מלהודות לכבוד הרב על הצורה, על הנועם שהרב מגיש, העדינות שהרב מגיש את התוכנית, זה פשוט מעורר השתאות וכבוד.
קטונתי,
ואני מרגיש שזה עכשיו כפל כפליים, כי בתוכנית הקודמת היה איזה פאנל ש95% מהדברים שנאמרו שם אי אפשר לשמוע, פשוט הייתה מקלה פרועה, אי אפשר להבין כלום. לעצם העניין, יש מחלוקת בין הילדים שלי לגבי האפשרות שלי לנסוע למירון בל"ג בעומר, כיוון שאני אדם חרדי, אבל אני משרת בצבא שנים רבות, ויש לי דרגה גבוהה, ואני יכול לעלות למקום. אז חלק אומרים לי, חז ושלום, פיקוח נפש, סכנה, אסור. וחלק אומרים, אם יש לך אפשרות, עובדה שיש פה הפעם מין פיקוח נפש מוזר, אני לא יודע אם יש איזה תקדים הלכתי, שלקצת מותר, להרבה אסור. אז אפשר לומר ככה. להרבה אסור, כי אולי זה ישמש מטרה, זאת אומרת, זה ברור שזה ישמש מטרה, אנחנו רואים שהיו פגיעות במקום, אנחנו יודעים כמה האנשים האלה, שונאי ישראל, קשובים ורואים ויודעים הכל, אנחנו יודעים כמה הם משוכללים, אבל אם יהיה קהל גדול, אז יהיה שם שני אסונות, אסון מהפגיעה שהם יפגעו חס ושלום, ואסון נוסף בבריחה שתהיה, כמו שהיה לפני 3 שנים. אז יש שם שני בעיות בטיחותיות. אבל זה ברור שהתוכניות גם של המעטים שיהיו שם ישודרו באין סוף רשתות בארץ ובעולם, ושונאי ישראל יראו את זה, ולשונאי ישראל יש ודאי מגמה לפגוע, נקרא לזה, בטקס קדוש לפחות לחלק מהעם. אז השאלה, אם מותר לעשרה בכל הדלקה לסכן את נפשם, אז למה שאני לא יעלה? אבל מצד שני, זה תמוע. אם זה סכנה, והסכנה ברורה וידועה, אז איך מותר לי לעלות? אז מה אם יש לי שום? אני מכניס את עצמי למקום סכנה. מה דעת הרב?
לכאורה, לכבודו כן מותר לעלות. ומדוע? מכיוון שהריבוי אוכלוסין שיש שם, ודאי שזה ישמש אותם הארורים המרצחים האלה, לגרום חלילה וחס איבוד נפשות בישראל, כמו שהם עושים מדי יום ביומו. אבל מכיוון שבפועל יש שם משטר גדול והכרעה של החוק באופן ברור שלא יבואו רבים, והם הגבילו את זה במספר של אנשים, ויש על זה שמירה קפדנית, וצריך לשמוע ודאי בקולם משום מה שכבודו הזכיר, המצוות עלייה לרבי שמעון בל"ג בעומר היא מצווה חשובה ויקרה שעשו אותה דורי דורות, אבל חלילה וחס להכניס אותנו לחשש, ספק, פיקוח נפש שדוחה את כל התוירה שנאמר וחי בהם, אין בזה ספק שזה נחשב למצווה הבאה בעבירה, לגרום שם ריבוי של אנשים, וכמו שכותב המהר"ם שיק, שמצווה הבאה בעבירה זה גם לא מצווה, זו עבירה ממש. אבל מכיוון שכבודו נמצא בשירות הצבאי, הוא בכל מקרה מסתובב ונגיש, והמשמעות שכבודו יהיה שם בכל מקרה הצפון כולו, מסתובב עם אנשי צבא ואנשי ביטחון, שערים לפקודות ונמצאים בכל מקרה כדי להגן, לעזור לכולנו. לכן הנוכחות של כבודו...
אני לא אהיה בתפקיד שם.
עדיין. התפקיד של כבודו בצבא, אתה חלק מהמערך הביטחוני, ולכן לכם אין שום סיבה לבוא ולומר לכם, לא לעלות שם. אתם לא גורמים לריבוי אוכלוסין. החשש של... פגיעה שמה איתכם ובלעדיכם קיים, הריבוי הנוסף של כבודו, כבודו חלק מהמערך, ולכן אין בזה מקום לבוא ולחשוש, אבל לא לכבודו, לכולנו, אסור בתכלית האיסור לבוא לשם, ואולי זה המקום באמת להעיר. הילדים של כבודו, כמובן, מאהבתם הגדולה לאבא, אבי הם הוריהם, הם דואגים כל כך לכבודו, אבל כבודו יכול להקל ולהעלות, אבל כאן המקום לנצל את הבמה הזו ולבוא ולומר ששמענו קולות רבים שבאים ואומרים כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אנחנו יודעים שנעשה אדם נאמר בעבורך, ורב שמעון מגן ומתפלל עלינו ויכול לפתור את העולם מן הדין. הדברים נכונים, אבל מכיוון שיש חשש פיקוח נפש, שאם יש שם ריבוי, הם מתצפתים, והם יודעים, הם חלילה וחס עלולים לגרום חס ושלום לנזק, או חלילה מעבר לכך, אז כל מי שהולך לשם ידע שחס ושלום, אם ייפגע כתוצאה מהריבוי שהוא מגיע לשם, יבוא שם קהל נוסף, ויקרה חס ושלום נזק, ידיו שפכו את הדם. השנה הזאת אנחנו מתייחדים עם רב שימן, עם מאמרי רב שימן, עם תורתו של רב שימן, עם קדושתו של רב שימן, בכאב לב אנחנו נמנעים, ולכן צריך מאוד מאוד לשמוע להוראות ולהקפיד עליהם ביתר עוז. וכבודו, כבודו יכול לעלות ויתפלל עבור כולנו, ותודה לכם שאתם נושאים את הביטחון של עם ישראל. ברוכים ברוכים תהיו.
שאלה נוספת בעקבות הדברים שדיברנו, אני עכשיו פתאום אני מערר, מה על סמך מה יש את ההיתר הזה, זה לא פעם ראשונה, כן, שבמוצאי שבת אנחנו עושים הדלקה שזה גורר אלפי אנשים להר, כל ביטחות, כל כוחות הביטחון וכל כוחות ההצלה וכל כוחות הכבאות, אני משנות, משנים רגילות זה יותר מאלפים. איך מותר לגרום דבר כזה? מה ההיתר לזה?
כבודו שואל מצד חלילה וחס שעלולה להתפתח התקפה.
אני לא אומר לא עניין ביטחוני. שעושים במוצאי שבת אירוע כזה, זה גורר אלפי אנשים להיות בהר כבר בשבת. זה קורה בשנים שאנחנו, ברוך השם, כן עולים.
כן, זו...
איך מותר לנו לגרום את החילול שבת ההמוני הזה?
הערה חשובה, ואני הקטן יחוז כאן בפלח השתיקה. השאלה של כבודו גדולה וכואבת. יישר כוחכם. נשאר בשאלה של כבודו. ברוכים ברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
לפי מה שהרב אמר, כשאדם מוריד תלית קטן, כמה זמן שיעור של זמן לבני אשכנז שהוא לא יצטרך לברך? לבני אשכנז מקילים אפילו בכמה שעות, כפי שכותב בהליכות שלמה, בני ספרד לא יותר מחצי שעה, כפי שנדברנו. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום.
בבקשה.
רציתי לשאול, יש לי סיר גרילר חשמלי שהחלק התחתון של הסיר מניחים בתוכו את הבצק, והחלק העליון שמחסה את הסיר יש לו ספירלות שמחברים אותו לחשמל, אז החום של הספירלות מחממות את הבצק ועופים בסיר הזה בדרך כלל פיתות. מה שרציתי לשאול, הסיר חייב הדבלה, האם גם החלק העליון של הסיר, אם הספירלות חייבים להדביל אותו? אפילו שהוא למעשה לא נוגע בבצק, הוא רק מחמם את ה... רק הופה את הבצק מלמעלה?
זה ספק בהלכה. כי מחד אנחנו מתייחסים למכשיר כולו, שהוא זה שמכשיר את האוכל לידי גמר, אפייה, בישול, טיגון וכדומה. אבל מאידך, זה לא מערך של כלי שנוגע. זה חום חיצוני שמביא את התוצאה. איך להתייחס לדבר? ולכן אנחנו מקלים בדבר שלא להטביל את החלק העליון, אבל כדי לצאת מידי ספק, הדבר הנכון לנהוג כמו שפוסק דודי סקני הרב אלישיב בספר כובד תשובות, לקחת חלק ניכר מהותי מהכלי ולפרק אותו באופן, גם אם אני לא אלך לחשמלאי עכשיו, אבל באופן שיעשה את זה בזהירות כמובן, שאני לא אשתמש כעת בכלי. פירקתי בורג מהותי בצד של החשמל, אני לא אשתמש עכשיו בכלי מחשש שיקרה לו משהו, מחשש שאני אגע בחשמל וכדומה. בזה, ברגע שאני מחזירה חזרה את אותו חלק, את אותו בורג, את אותו דבר מהותי, זה נחשב גומרו על ידי ישראל, וגומרו על ידי ישראל פותר את הכלי מטבילה. אנחנו מקילים בדבר על אף שרבים חלקו על היתר של הרב אלישיב, כמו שאמרן הרב רוזנר לא סבר כלל את כל מה שכאן אמרנו בשוט שבט הלוי, אבל מקילים בדבר בגלל הספק שנדברנו לפני כן, ובתוספת שהיו מן הפוסקים, החלקת יעקב, האור לציון, ועוד שדענו אולי בכלל כלי חשמל לא זקוקים לטבילה, כי הם נחשבים מחובר לקרקע, כי השימוש שלהם על ידי חיבור של השקע אל התקע, שהוא מחובר אל הבית, וזה נחשב כחלק מן הקרקע, כמו שפוסקים בחושן משפט, סימן צדיקי, לעניין כל המחובר לקרקע, המשנה הרי הוא כקרקע. אז מהסיבות הללו, נסכם את הדברים, מכיוון שיש ספק בשאלה שהגברת הציבה, לכן אנחנו נקל ולא נטביל את החלק העליון, ומן הראוי לעשות איזושהי פעולה ניכרת בכלי, גם פעולה בבית ולאו דווקא על ידי אומן, על ידי חשמלאי, ובזה לכל הדעות אנחנו נוכל להקל ולא לטבול את הכלי. האם הדברים ברורים דיים?
כן, ברורים. ואת החלק התחתון בכל מקרה אני כן מגבילה.
בוודאי, בוודאי.
כן, בסדר, תודה רבה לך.
תהיו. ערב שבת שלום מבורכת. אני שוחט ובאתי להתפלל לפני העמוד, ואמר לי אדם שאני פסול להתפלל. מותר לכבודו להתפלל לכתחילה, אל תחשוש. יש מקור על פי הסוד, בזוהר, הזוהר בפרשת נשוא, וגם שם אפשר לבוא ולדון לכאן ולכאן. האנשים שנוהגים את דבריהם על פי הסוד, אבל ודאי וודאי שבהלכה לא נשמע מיני ומקצתי, כבודו יכול לרדת לעמוד התפילה לכתחילה ללא שום חשש. הרב אמר לפני מספר שבועות שנשיאת כפיים בזמן הזה מן התורה, מה המקור המדויק לכך? לא מדויק. אנחנו אמרנו שיש דעה שכזו, דעת הקרן נורא, רבה של קרלין, הוא מביא את גמרא מסכת סוטה בדף למתת, הוא מדבר שם בעריכות להביא שנשיאת כפיים בזמן הזה מן התורה, כמו שכותב הביור הלכה בהתחלת נשיאת כפיים. התודה והברכה לפנחס בינדר ולשלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שנזכה בעזרת השם והצילת לחוצים, ונזכה לגאולה שלמה ולבשורות טובות, לכלל ולפרט, ערב שבת שלום מבורכת.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד איתי קול